ערב טוב, א' סליחה על האיחור, וב' סליחה על זה שהדף קצר לשניים. שני הדברים נובעים מאותה סיבה. בשבוע שעבר אגב פרשיות שלח וקורח עסקנו בקשר שבין ארץ ישראל לבין תורה ומצוות ולא המצוות הדרכניות השייכות לארץ ישראל כמו מצוות התלויות בארץ, מצוות התלויות במקום וכדומה. אלא מתוך דבריו של דברי הספרי, במצוות שאדם עושה בחוץ לארץ, אדם אלא משום הצילי להצילים. צריכים לברר שבעצם, הקשר בין תורה ארץ ישראל חלילה לא הקשר הטכני שכך וכך מצוות צריכות את הארץ אלא שכל מצווה ומצווה בעצם היא אחרת לחלוטין כאשר היא נעשית בארץ כך ביררנו שהמושג הערבי של מאז שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא אלא ארבע אמות של הלכה דבר טוב, מצד אחד, הוא בעצם דיבור של המצב של הגלות מן הצד השני. עד שחרב בית המקדש, היו לקדוש ברוך הוא לא רק ארבע אמות של הלכה, אלא החיים כולם, כל הישות, כל המציאות שלהם, היו בעצם ארבע אמות של תורה של חיים. עד שחרב בית המקדש, הרי שהכל מתמצם לארבע אבות של ההלכה. קראנו את הדברים מתוך דברי הרמב"ן המפורסמים על יעקב שנושא שתי אחיות, וכאשר הוא נכנס לארץ הוא יכול להמשיך ולחיות בצורה נכונה רק אחרי שרחל מתה. קראנו שיעקב שחי לפני מתן תורה, אלא עדיין אין עליו ציווי. הדבר היחיד שמחייב בחוץ לארץ מצוות הוא הציווי עצמו. ההלכה מחייבת. ארבע אמות של הלכה של חוץ לארץ. אבל בארץ ישראל יש קשר טבעי, מהותי, שורשי, בין המצווה לבין הארץ. לכן גם קודם מתן תורה, כאן יסביר הרמב"ן, יעקב לא יכול להיות עם שתי הוויות בארץ ישראל, יכול להיות עם שתי הוויות בארץ ישראל. בתוך הדברים האלה בעצם ביררנו, ובזה אני גומר את ההקדמה הזאת, היא מתקשרת לדברים של היום, שבעצם היציאה לחוץ לארץ, או המצב של גלות, כפי שתיאר אותו בצורה החזקה ביותר רבי יוחנן לתלמידיו, על השאלה שעסקנו בה בסוף השיעור, מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצוינים בבגדיהם, יותר מתלמידי חכמים של ארץ ישראל, ורבי יוחנן הקשיב כנגד תלמידיו שטענו שהם אינם בני תורה חלילה, תיקן רבי יוחנן ואמר לא, הם בני תורה, אבל הם אינם בני מקומם. כאן שהם אינם בני מקומם, הרי משהו שם לא טבעי. בעברית שלנו, אם ניתן לסכם את הדברים, אנחנו מכירים את ההלכה המפורסמת בחלוקה שצריך להניח את המנורה הנוקייה על פתח ביתו מבחוץ ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו אחד ממאמריו מתאר הרב קוק שההבדל בין שני סוגי או שתי צורות קיום מצוות נר חנוכה ובעצם ההבדל בין המצב האידיאלי הנורמלי לבין המצב שנוצר בשעת הסכנה. אותו הנר, אותו האור, התפקיד של היהודי הוא לפרסם אותו המצווה. וזאת בעצם מהות המצווה, פרסום איניס. לכן בצורה נורמלית יש עניין להניח את פתח ביתו מבחוץ. אבל בשעת הסכנה, ומפני חטאינו גלינו מארצנו, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים להדליק את הנר על פתח ביתו מבחוץ, אז ישנה תועלת במצב הבדיעבד. גם פה יש איזושהי תועלת גדולה. מה היא? שעת הסכנה לוקח את אותו האור, שבאופן טבעי התפקיד שלנו הוא להניחו על פתח הבית מבחוץ, מרכזים את הכל על שולחנו ודיו. שולחנו, אומר הרב, מבטא את קנייניו הרוחניים של עם ישראל. את בית המדרש, את ארבע האבות של ההלכה. דבר משול אולי מאותו האדם שיוצא ללימוד אקדמי כדי ללמוד טוב, הוא יוצא בדיעבד, לא מלכתחילה. מלכתחילה טוב היה שהכל יהיה בבית. אבל בדיעבד הוא יוצא למצב כזה לא נורמלי, ששם הוא יכול להתרכז רק בלימוד התיאורטי שלו. הוא נכנס לאיזשהו מין בועה כזאת, שבה הוא עסוק בלי קשר למציאות, בתיאוריות של הלמידה. זה אולי מצבו של ישראל בקשר לתורה. כשיצאו לחוץ לארץ, ודאי שהמשיכו לעסוק בתורה, לא רק שהמשיכו, התפתח תלמוד בבלי והתפתח ספרות השוט, הכל התפתח. אבל לא התפתח שום דבר שקשור למציאות הארצית הנורמלית של ריבונות של ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכל התפתח מעל הקרקע ולא מתוך הקרקע. סדר האמונה, סדר זרעים שנקרא סדר האמונה מפני שמאמין בחי העולמים וזורע, הוא הלך בקרן זמין. סדר טהרות שעוסק בקדושת המקום, שעוסק בטהרה של האדם הצריך להיכנס אל הקודש ואל המקדש במציאות, זה נדחק בקרן זמין. מעין יציאה תפויה, יציאה מפני חטאינו, אין יציאה למין אוניברסיטה כפויה, גדולה, שבה חיים תורה ומצוות, בתיאוריה, מוכר, חזק, אקדמי, אבל אחד האסונות הגדולים ביותר של האקדמיה, כך נדמה לי, שבשלב מסוים אתה מתאהב בזה כמו שזה. והיישום של זה למציאות, כל כך אפור, כל כך יבש, שאתה הופך את האקדמיה לאידיאליזציה בפני עצמה. אתה הופך את המציאות הזאת למציאות האידיל. זה אולי מה שמסכם את הדברים שניסינו לברר בקשר שבין ארץ ישראל לבין תורה ומצוות. תורה ומצוות בחוץ לארץ, כמו שאמר הרמב"ן שראינו, לא בבחינה הנורמלית של, הוא קרא לזה, של י' ק' ו' ק', כל אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. זה לא אישי, זה לא אני, זה לא בבית. זה אינם בני מקומם. זה בעצם היה הבירור ממש מעל הדברים שניסינו לברר באריכות בפעם הקודמת, על הניתוק שנוצר בין תורה לבין. פעם אני מבקש דווקא מתוך הפרשה להגיע לדבר אחר, הוא הניתוק שנוצר בין המציאות של עם ישראל לעצמו, עם ישראל כעם, כאשר הוא מתנתק מהם. ואני אני מבקש להגיע לנקודה הזאת גם כן, כמו בפרשה הקודמת, מתוך פרשה אחת, מרכזית, פרשת חוקה, ולעסוק קודם כל רק בה. אפשר להאריך בה הרבה, אני מתכוון לפרשת מי מליבה, מה שעברה נדמה לי שעסקנו בפרשה של מי מריבה, והבאנו אחת הנקודות שנביא כאן בהמשך, אבל לא קישרנו את הדברים לסוגיה שבה אני מבקש לעשות הפעם. פרשת מי מריבה מפורסמת, היא הפרשה מספרת על החטא האחרון, החטא הקשה, החטא שמכריע בעצם את הדין, משאיר את משה שלא יכניס את ישראל לארץ. יען לא האמנתם בי להקדישני לידי בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם, הם מי מריבה. והפרשנים עוסקים כל כך הרבה בחיפוש של מהו החטא. לפנינו פרשה שהעונש בה ברור, סיבת העונש כתובה, אבל אי אפשר להבין איך בעצם העונש החמור הזה הוא תוצר של החטא הלא כל כך מובן. אפשר לענות הרבה בפרשה. שטן, דוד צאטו פותח את פירושו על הפרשה הזאת, הוא אומר שבפרשה הזאת הוא לא יוסיף שום דבר משלו, כי הוא מפחד. כל פעם שעוסקים בפרשה הזאת, לחדש, מוכרחים להוסיף עוד חטא ציבורי של עולים. אז הוא מעדיף לעצור בפרשה הזאת. ככה השבת, מתחילת בירושון הפרשה הזאת, לא, הוא לא מסדר עם זה עוד חטא, ובאמת ההרגשה הזאת קיימת. כי כשעוסקים בפרשה אולי נזכר, הפסוקים באים לפנינו, אין טעם לקרוא אותם מבפנים, הם פשוטים, מוכרים, העם מגיע, הם מתפרצים, מרים, פתא ותפארת שם, אין מים לעדה לשתות. העם טוען, בתוך הפסוקים הקיימים במובאה הראשונה, העם טוען טענות פחות חריפות מכל הטענות הקודמות, לכאורה, אולי גם לא מוגזמות מבחינת הסגנון. למה הביתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו ועירנו, זה אולי חריף? למה העליתונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה? איך מתייחסים למדבר? מקום רע, לא מקום זרע ובחינה וכפן ורימון, מים, מים לשתות. התיאור של העם את החטא, את המצב, את המדבר, הוא לא כל כך מזעזע. ודאי לא מתייחס לתיאורים אחרים. שום דבר יחסית לזה שעם ישראל יכול ולו להתגונן רק על מים מיד אחרי קריאת ים סוף. כל שכן, אם נשווה את זה לחצוף, או לערב נועה, או לכך וכך וכך דברים אחרים. בליעה, משה ואהרון, אם זה לא מסוגלים להתאחד, ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתע בו אל פת, ויבלו על פניהם, ויירח כבוד השם. זה כבר שובר הכל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את המקל, קלקל את העדה, אתה ואהרון אחיך, הוא מצווה אותו לדבר אל הסלע, משה לוקח את המשתה, מכה את הסלע פעמיים, הוא אומר לעם, שיבו נא המורים מן הסלע הזה נוציא לכם עליו. זה בעצם כל הכתוב, ושני הפסוקים הללו חלקו ראשונים בעשרות אפשרויות. מה בעצם היה לך? ידועה שיטתו של הרמב״ם, נביא אותה בשמונה פרקים, הרמב״ם דווקא הוא זה שמדגיש את השיטה הזאת. הרמב״ם שמוציא את משה רבינו כמעט מהאפשרויות לדיון, הוא שונה מכולם, הוא עיקר בפני עצמו בנבואה. יש לנו שני עיקרים, אני מאמין בנבואת משה רבינו, ואני מאמין בנבואת כל הנביאים. דווקא הרמב״ם מוצא כאן בפרשה הזאת אצל משה את הסטייה מאותה דרך האמצע המפורסמת, שרבינו כועס במקום שלא היה צריך לכעוס. אומר כנגדנו הרמב״ם, נכון, באמת, אין כאן טעם לכעוס כל כך. שרבינו שכועס כל כך, העם הרי יודע שכל מה שעושה איש האלוקים משה רבינו הוא בעצם רצון השם, אז יחשוב העם שכך רצון השם, שיחסו. על ידי זה הוא הופך ליער, לא האמנתם בי להקדישי לי לעיני בני ישראל. כך טוען הרמב"ן. הרמב"ן לא ניכנס לשיטתו, יוצא חוצץ נגד הדברים, הוא מגיע שם לקיצוניות רבה מאוד בפתילים, בין הדברים הוא אומר, והנה הרב הוסיף הבל על הבלים. זו לשונו של הרמב"ן. זה מתאר עד כמה יש מתח פה בעצם בפרשה, כי זו פרשה שהיא מאוד קשה לפרשנות. אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי, אם אתה מוצא חן נורא, אז יש לך פירוש טוב, אבל אז אוי ואבוי. אם אתה לא מוצא אותו, אז אין לך פירוש בפרשה. צריך להבין את הפרשה. נשי מפורסם, נשי מציע את ההצעה המפורסמת ביותר, שהחטא הוא שלא דיברו אל הצלע, אלא עיכו בסלע. וישנה איזושהי תחושה שבעצם כולם עוסקים בדברים מקומיים. הרמב"ם עוסק בבעיה מוסרית, יפה מאוד, אבל איך זה קשור לכאן? זה גם נראה מחוץ לפרופורציות, הענישה על הבעיה הזאת. כדאי לזכור את המיקום של הפרשה, אנחנו נמצאים ערב בכניסה לארץ, על המפתן של הכניסה לארץ ישראל. נמצאים אחרי דור של מדבר בשנה ה-40 במדבר. בדיוק עכשיו יש מקום עכשיו לברר האם כעס הוא תכונה חיובית או שלילית. זאת הנקודה שהם באמת קשורים. אז משה לא דיבר אל הסלע לשיטת רש"י, כמה סלע? למה זה כאן? למה זה כל כך חמור? למה זה כל כך חשוב? ראינו כבר פעם אחת את הכיוון. אני חושב שכדאי לראות אותו מבפנים. מציע בדור האחרון הרב חרל"פ בפירוש הפרשה הזאת. אני חושב שהוא מקורי ומרתק מאוד. לעניות דעתי, והזמן קצר מכדי להראות את זה, הוא מקיף את הפירושים הקודמים גם, הוא לא דוחה אותם. אבל אולי לפני שניכנס לדבריו של הרב חרל"פ בפנים, נראה את הפרשה הזאת בעמודה הראשונה, מן האמצע, מי וידבר השם אל משה לאמור. מי וידבר השם אל משה לאמור בעמודה הראשונה מצד ימין, נקרא כמה פסוקים. זה פשוט נשים לב להדגשה שמתוכה יאמר הרב חרל"פ את שיטתו כאן. וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, תעקל את העצה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם ונתן לאמיו, והוצאת להם מים עם הסלע, השקיטה את העיטה ואת בעירה. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווה. ויקילו משה ואהרון את הקהל, את בני הסלע, ויאמר להם שמעו נא המורים מן הסלע הזה נוציא לכם מים. ירא משה את ידו ויך את הסלע במטהו פעמיים, יצאו מים רבים ותשת העדה ובעירה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, ולא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. ההדגשות של עדה וקהל כאן הן מעניינות, וכדאי שניתן דעת איפה בדיוק מופיע מה. הציווי האלוקי ברור, קח את המטה ועקל את העדה. והמגמה של הציווי באותו פסוק, אחרי שיצאו מים מן הסלע, והיא שקיטה את העדה, ואז מופיע הפסוק הבא, כולם שמו לב אליו, ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו. כאשר ציווה היה צריך להופיע בסוף. לא היה ציווי בפני עצמו לקחת את המטה, היה קח את המטה והקל את העדה. אז את המטה הוא לוקח כאשר ציווה. ויקילו משה ואהרון, פה זה מעניין מאוד. אם הציווי היה רק למשה לקחת את המטה, אם כן גם הציווי הוא רק לאהרון לדבר. אם הציווי היה למשה ולאהרון,
אבל שניהם גם צריכים לקחת את המטה. הציווי בפסוק הוא קח את המטה והקל את העידה. אבל הכל נאמר אתה בארון. אפשר להסביר את העידה, תקיל אתה בארון. את המטה תיקח אתה. אבל בין כך ובין כך, מה עושים משה וארון? הגבילו משה וארון את הקהל אל פני הסל. אומר להם שיבון ההמורים, הסלע הזה נוציא לכם מים, וכאן תופס הרמב״ם את העניין ואומר, לא אומרים על עם ישראל ממרים, כאשר אין צורך להגיד. משה מרים את ידו, מכה את הסלע פעמיים, מרש"י זה אחר, אבל המספר המקראי בקודש מתאר מה קורה בפועל, הוא קורא לקהל, אבל מה קורה בפועל? מתש העיתה ואימא. אז אומר לו הקדוש ברוך הוא פעם ראשונה שהקדוש ברוך הוא משתמש במושג של קהל יענו האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. ובדברים כאשר יתאר משה את הפרשה הזו הוא יקרא לה במריבת העידה של רבה העידה או אולי כאשר רב על העידה או לא העידה. אני אנסה להסביר את הדברים. נקרא כמה שורות מתוך הדברים של הרב חרל"פ, אז אני אנסה להבין אותם בפשוטים. ואז, באמצע דברים, כשעמדו ישראל על מפתן הארץ, היה נדרש מאוד לגלות נפלאות השורש ותל על ידו את כל הפגמים שבענפים, לגלות את יסוד מגמתם שהם בעידות איתה, בשם השם, גם בשורש וגם בענפים. אין בה הדיבור הקל את העידה. יש בזה כוונה שבכל הסעיפה וקיבוץ של ישראל תמון עניין עידה שישנו אצל ישראל. ונגיעות שבזמן עלייתם של ישראל, ישראל מתגלה אצלם בחינת הכל כל יעקב, אין לו היה צריך לשום פעולה בידיים, כי אם לדבר אל הסלע, ניתן מימה. אין היה נדרש שגילוי זה יהיה בעיקר על ידי משה רבינו, בחינת דבר אחד הדור ולא שני דברים. גילוי בחינת העידה הוא גילוי בחינת אחדות ישראל. זה אינו יבוא להתגלות ידי מנהיג שהוא מבחינת דבר אחד דבר. אולם מכיוון שמצד חיצוניותם של ישראל ואם אחרי 40 שנה במדבר לא הייתה ניכרת בהם בחינת עידה ומשה ואהרון הכירו בהם רק בחינת קהל שהוא רק קיבוץ של הרבה פרטים הם הגילו שניהם את הקהל, לא את העדה. כל דבר של ריבוי, לא נעשה אלא על ידי ריבוי. הם צריך שניים. מפני זה לא דיברו אל הסלע, לא חשבו שישראל עומדים במדרגת הכל כל יעקב. אבל באמת היו צריכים משה ואהרון לדעת ולהכיר, כי אבל פי שמצד החיצוני שלהם הם רק מבחינת קהל אבל מצד פנימיותם הם תמיד בחינת עידה אין היה באמת כמו שנאמר ויצאו מים רבים בתשת העידה הדברים הם סודיים ועמוקים מאוד לפני שנקשר אותם דווקא לעיתוי הזה של המפתן לארץ של כניסה לארץ קודם כל את עצם הדברים. כשאנחנו עוסקים בכלל, כשאנחנו עוסקים בציבור, כשאנחנו עוסקים בכלל ישראל כעם, אנחנו יכולים לדבר על אחד משני דברים. אנחנו יכולים לדבר על אוסף של הרבה פרטים שמתרכז יחד להיות ציבור אחד, להיות עם. מה מרכז אותו? התאספות כל הפרטים עליו. בפיגור הזה, פיגור שבדרך כלל מקביל גם לעוד הרבה דברים שהם ציבור, למרות שאין להם שום דבר משותף. או יש להם דבר משותף, אבל מאוד חיתוני. אם מרוכבים בתחנה מרכבית, הרבה מאוד אנשים, זה לא הופך אותם לציבור משותף. למרות שיש להם איזשהו יעד משותף. אפשר לראות את כלל ישראל בצורה הזאת. לבחון כל פרט, ולראות את הפרטים בצורה החיצונית שלהם, כמו שזה נקרא כאן, לראות האם אתה מתאים לייעוד או לא מתאים לייעוד. אפשר לראות את כלל ישראל בצורה מרגילה. ולה אנחנו קוראים עידה. ולמה אנחנו מתכוונים עידה? עידה אנחנו מתכוונים לומר שישנו איזשהו ייעוד בעולם. ואת הייעוד הזה אמורים למלא בעולם, והקדוש ברוך הוא ברא לצורך הייעוד הזה עם. לא שהרבה פרטים יצטרכו באיזשהו אידיאל משותף, אלא ישנו אידיאל בעולם, והקדוש ברוך הוא צריך להתגלות בעולם, והעולם צריך לספר את תהילות השם. בישראל נבחרו להיות עם זוי עצר טילי תהילתי יספר. הם נבחרו להיות נושאי הדגל או נושאי האידאה שתעשה אותם לציבור. כלומר, האידיאל קיים והוא נצחי. וממילא אם האידיאל קיים, הרי שזה שישראל נושאים את האידיאל הזה יכול להיות שלא בא לידי ביטוי עכשיו. יכול להיות שזה מקולקל בצורות מסוימות. יכול להיות שהם נראים שמעון ההמורים, הממרים. אבל בעצם, במהות, הם מגלים את נצח ישראל. ונצח ישראל הזה לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. כלומר, נצח ישראל הוא לא עניין טכני. הוא עניין של לא אדם, הוא מהותי, הוא אלוקי. הזכרנו כבר פעם שעסקנו בקידוש השם שישנה תופעה מדהימה בהלכה. המקור למניין, המקור לזה שכל דבר שבקדושה נעשה באחרה, נלמד מהפסוק עד מתי לעידה הרעה הזאת. נופים גזירה שווה. כתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, כתוב יבדלו מתוך העידה הרעה, וכתוב העידה הרעה ועידה ועשרה, כי זה המרגלים יצאו יהושע וכלב. ואילה לומדים גזירה שווה, ישנה מסורת שנה של גזירה שווה, שהם נקדשים בתוך, כמו שהעידה הייתה בתוך, והיינו עשרה, כך כל דבר שבקדושה ייעשה בעשרה. זה המקור לזה שכל דבר שבקדושה נעשה בעשרה. זה דבר בלתי. מניין לומדים שדבר שבקדושה בעם ישראל נעשה בעשרה, מהמקום שבו העידה הייתה רעה. כלומר, מהפסוק הנורא ביותר שמתאר את ההצטרפות לרוע, את חטא המרגלים, ויבכו העם בלילה ההוא, משם לומדים שכל דבר שבקדושה הוא בעשרה. רק כל כך שונה, כל כך תורם. זה בדיוק הנקודה. קדושתם של עשרה זה לא מפני שיש כאן עשרה אנשים מוכשרים שהצטרפו יחד, אלא מפני שהם עשרה יהודים. עשרה תלמידי חכמים או תשעה תלמידי חכמים אינם עניין. ועשרה של המאה ארצות הם עניין מהודר. עשרה כהנים גדולים, חסר אחד, זה לא מניין. עשרה ילדים, בי"ג ג' ביום אחד, זה מניין לכל דבר שבקדושה. והשאלה מניין לכל דבר שבקדושה שהוא לא בפחות מעשרה היא לא חפש לי את המקום הטכני שמצאנו את המספר עשר. עשר הוא הריבוי. המספר הראשון של הריבוי שיוצאים מהיחידות. וריבוי נראה הרבה פעמים שמעלתו זה מפני שיש עוד אחד או עוד אחד. ואז באים לברר מניין שקדושה בישראל היא מהותית, היא קיומית. ואת זה לומדים דווקא מזה שהביטוי עידה נאמר בעשרה, וזה נשאר קדוש גם אם העידה היא רעה. אלא מהי? הקדושה הזו לא מתגלה. הקדושה הזו לא יוצאת מהותית. כלפי חוץ יש פה חילול השם גדול, באמור עם השם אלה. כך הם נראים. על המפתן של הכניסה לארץ ישראל, עומדים משה ואהרון, בעברית שלנו כבר אין להם כוח. 40 שנה נושאים את ישראל כאשר יישא האומר את היונק. מאין לי בשר לתת לבוא לארץ. אחרי 40 שנה ישנו שלב של התפוצצות. כבר נמצאים לפני סיחון. כל מה שנשאר זה עוד דיון מדיני קצר, תן לנו לעבור, לא נמצא בשדה וחרב, דרך המלך נהנה. כל מה שיש מיד בפסוקים אחרי זה. ונכנסים לארץ. כאן עכשיו אתם מדברים עוד פעם על הבעיות שלכם. כאן עכשיו אתם שוב אומרים ולמה הבאתם אותנו אל המדבר הזה למות שם אנחנו ואירים. ואז בשלב הזה משה ואהרון פתאום רואים את ישראל לא ברמה העקרונית, הפנימית, הסגולית שלהם. הם פשוט כבר לא מסוגלים. רואים אותם תכלס, תכליתית. תראו עד כמה הם מורים, עד כמה הם ממרים. ואז הם מתפרצים ואומרים שימו נא המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם עין. לפי הדברים הללו של הרב ברלב, הרמב"ם לא סתם נגע כאן בבעיה של כעס, אלא שהשימו נא המורים הזה נבע מבעיה בהבנה. שימו נא המורים נבע מזה שאתה רואה אותם כפרטים, כפרטים הם באמת ממרים. כפרטים אחד אחד הם באמת ממרים. אז במקום שבו מתאר משה את זה בצורות אחרות, ממרים הייתם עם השם, שם אף אחד לא מתפרץ. אבל כאשר משה עושה את זה מתוך כעס, הוא כבר לא יכול לראות בישראל את הבחינה של העידה שבהם, אלא רק את הקהל שבהם. אין משה מרגיש פתאום שאין לו פשוט כוח לקנות אליהם לבד. הוא משתמש בדבר הפסיכולוגי הכי פשוט, הוא לוקח עזרה. הוא לוקח עוד אחד. לכן הוא לא מדבר אל הסלע. כי סגולתם של ישראל היא הכוח של הדיבור, של הקול, קול יעקב. מה באמת קורה מיד אחרי זה? שלח משה מלאכים מקדש. בעמודה השמאלית, בהמשך הפסוקים. אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התנאה אשר מצאת? הנה מתחיל משה פעם ראשונה בהיסטוריה, תיאור דיפלומטי ארוך למלך גוי. וירדו אבותינו ממצרים, מצרים אבני שבמצרים ימים רבים, ונצעק אל השם וישמע קולנו, ויוציאנו, והנה אנחנו בקדש, ירצה גבולך. מין שיחת שלום, שיחת דיפלומטיה. נעברה נא בארצך, לא נעבור בשדה ובחרם, ולא נשתה מי באר, דרך המלך נלך. לא ניתה ימין ושמאל עד אשר נעבור גבולך. יאמר אל אבדון, לא תעבור בי, אין בחרם אצל לקראתם. פרק הראשי במקום בשם חז"ל, אתה מתפאר בירושה שקיבלת מאביך. אתה מדבר. כל כל יעקב, אני מתפאר במה שהורישה מימין, ועל חרבך תחיה. אתה מתפאר בקולך, בדיבורך, להתפעל בייחודי. כמה זה מופלא שזה סבור. החטא של אי הדיבור אל הסלע ובמקומו בכאב הזה. הכוח של מלך אדום הוא עשיו לדחות את יעקב, לדחות את משה, מפני שמשה לא הכיר בכוח של עצמו. כאשר משה כבר לא מכיר בכוח עצמו והוא לא מדבר אל הסלע, אז מזכיר לו עשיו שכאשר שריד הוא פרק טעותו מעל צווארו. ועשיו יש כוח כאשר יעקב נורד. כך הוא פתח שכוחו יגדל עם ירידתו של יעקב. אין לנו דוגמה יותר קיצונית. אם זה באמת אחר, נדמה לי שמתוך זה ניתן להבין מדוע הוא נמצא דווקא עם הכניסה לארץ. הרי לכאורה החטא הזה אומר שלא הבינו את העניין באחדותם של ישראל, לא הבינו שישראל מאוחדים, לא הבינו שישראל הם עם עם סגולה, גם אם זה לא נראה כלפי חוץ. זה מתאים תמיד, זה מתאים גם כשהם בארץ, גם כשהם במדבר, גם כשהם בגלות. זה מוביל אותנו בעצם בעיקר הזה. אולי נראה אותם קודם כל רק בחלק קטן מן המקורות שלפנינו בקוצר הזמן, ברמה ההלכתית הפשוטה שלהם. אני מבקש לטעון, ונראה את הדברים מיד, שכשם שהמציאות של תורה ומצוות שייכת מהותית דווקא לארץ ישראל, כך עם ישראל נקרא כלל, ציבור, מבחינה הלכתית, לא רק מבחינה מחשבתית, רק בארץ. המושג כלל לא תופס הלכתית במצוות. המושג ציבור כלל של עם תופס דווקא בארץ ישראל. ויהיה שייך לכמה וכמה דינים, ויהיה שייך לדין עריבות ועונש. ויהיה שייך לדינים חריפים מאוד שאנחנו מיד נראה אותם. אולי לפניהם נראה קטע אחד ברמב"ם. הרמב״ם בספר המצוות, וחשוב מאוד לזכור שזה דווקא הרמב״ם שלא מונה את מצוות יישוב ארץ ישראל, ודנו רבים מדוע. לא ניכנס מתוך זה לתשובה, אבל אולי זה שופך קצת אור לשאלה. הרמב״ם במצוות עשה קוף מון גימל עוסק בקידוש החודש. הוא קובע איך צריך להיראות קידוש החודש. אני קורא מההתחלה, והידוע תמיד שבית דין הגדול אומנם היה בארץ ישראל. והם שיקבעו חדשים ויעברו שנים בפנים המקובלים אצלם, בפנים כלומר בדרכים המקובלות אצלם, ובקיבוצם גם כן. ודווקא בארץ ישראל יעשו את זה. אבל אומר הרמב״ם, הרי עכשיו אנחנו בחוץ לארץ, אז איך אנחנו נקדש חודשים? אז הרמב״ם בהמשך ולפני כן כבר אמר, אני אומר את זה בעל פה, שבחוץ לארץ מה שמקדשים את החודשים, קוראים לזה בהלכה ענן שליחותי הוא כעבדים. אנחנו בחוץ לארץ מקיימים את שליחותם של בני ארץ ישראל. צריך לזכור, הרמב״ם בתקופה שלו, הוא מקיים את שליחותם של בני ארץ ישראל, זה משונה, מה זה בני ארץ ישראל? ואז נכנס הרמב״ם לומר כמה דברים. ובכאן שורש גדול משורשי האמונה. דבר שהרמב״ם לא עושה הרבה בתוך ספר המצוות. לא ידעהו ולא יתבונן במקומו. אלא מי שדעתו עמוקה. וזה, שהיותנו היום בחוץ על הארץ מונים במלאכת העיבור שבידינו, ואומרים שזה היום ראש חודש וזה היום יום טוב, לא מפני חשבוננו נקבענו יום טוב בשום פנים, אבל מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעו הוא יום טוב, ראש חודש לא יום טוב. זה בעצם סיכום במשפט אחד של כל מה שאמרנו בשיעור שעבר. מה הקשר בין עיבור השנים לארץ ישראל דווקא? אז אנחנו צריכים להבין, אומר הרב, מה שאנחנו מעברים את השנים זה לא בגלל שאנחנו חישבנו, שיש לנו כוח מהותי מיישבי ארץ ישראל. בית דין הגדול של ארץ ישראל. אבל כבר אין בית דין הגדול של ארץ ישראל, אז אנחנו עוד שואבים כוח משם. אבל חשבוננו, זה כבר גילו גם כמה שורות שם, הוא לגילוי הגילתא בעל. לגילוי דבר. ממש מעין הביטוי שהוא מציג לי לציונים. זה רק משהו חיצוני. עכשיו הוא מבקש להסביר. והבן זה. אבל כמו שהרמב״ם אמר לי קודם, הוא רואה בזה דבר קשה. אז הוא אומר, ואני אוסיף לך ביום. אם הנחנו דרך משל, שבני ארץ ישראל ייעדרו מארץ ישראל. אין עכשיו בני ארץ ישראל בארץ ישראל. כשהרמב״ם מדבר, המאה שלו, לא יודע כמה אלפי יהודים היו בארץ ישראל. אילו הנחנו שבני ארץ ישראל הם כנעדרים מארץ ישראל. אז הוא מוסיף כמה מילים. חלילה לאל מעשות, הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל. עוד שנייה נחזור למשפט הזה שהוא העיקר לדעתי. ולא יהיה שם בית דין. המשפט הזה הוא כאילו בסוגריים. ולא יהיה שם בית דין זה המשך של המשפט הקודם. אילו הנחנו דרך משל שבני ישראל יעדרו מארץ ישראל. ולא יהיה שם בית דין, וגם לא יהיה בחוץ על הארץ בית דין שנשמח בארץ, וחשבוננו זה לא יועילנו כלום בשום פנים. לפי שאין לנו לחשב חודשים ולעבר שנים בחוץ על הארץ, אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו, כי מציון תצא תורה. כשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכוונה הזאת, יתבאר לו כל מה שאמרנו, והוא אין ספק. הרבם חוזר הרבה פעמים על כמה זה קשה להבין את זה. ונראה רגע את המשפט באמת. בעצם מה הרבם אמר? הרבם אמר שהכוח שלנו בחוץ לארץ נובע מכוחו של בית הדין הגדול של ארץ ישראל. כי מציון תצא תורה, אומר הרבם, זה לא רק סיסמה, רעיון, אלא זאת מציאות משפטית, הלכתית. אין לנו כוח. היפותטית, אילו הנחנו שאין בית דין גדול בארץ ישראל ואין בית דין שנשמח בחוץ לארץ, אין יותר עיבור חודשים. ושנבין שההיפותזה הזאת היא לא פשוטה לאמירה, אין עיבור חודשים, זאת אומרת אין פסח ואין יום כיפור ואין סוכות. אין בקיצור קידוש החודש, אין ישראל שמקדשים את הזמנים. אין ישראל שמקדשים את הזמנים פירושו, אין בעצם שום קיום. כל כוחם של ישראל זה בקידוש הזמן. לכן הרמב״ם מניח כאן כדי להסביר לנו בצורה ברורה את הדברים, את ההיפותזה הכי חמורה שיכולה להיות. כדי להבהיר לנו, בוא ונדע, שכל כוחנו בתורה נובע מאיזושהי השמחה שקיבלנו בארץ ישראל. עוד מעניין המשפט שאותו הוא מכניס לכאורה ללא כל צורך באמצע. נחזור שנייה לאילו הנחנו דרך משל. שורה השנייה בשורות הרבות. שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל. בהמשך היה צריך להיות ולא יהיה שם בית דין ולא יהיה בחוץ על הארץ, עד כך וכך. הרמב״ם הרי הרגיש בהיפותזה הזאת שזה כל כך אמור, הוא הרגיש צורך להגיד חס וחלילה. חס וחלילה הוא מוסיף כמה מילים. ורמב״ם מתפלפלים על כל מילה. נדע לעשות את זה גם כשהרמב״ם הוא פשוט. חלילה לאל מעשות זה היה להפליט. למה? כי הוא הבטיח שלא ימחה אותו תאומה. זאת אומרת שאם אין בני ישראל בארץ ישראל, אין יותר אומה. אילו הנחנו דרך משל שבני ארץ ישראל יעדרו מארץ ישראל. מכה. חלילה לאל מעשות זאת, כי הוא הבטיחנו שלא ימחה אותו תאומה מכל וכל. זאת אומרת, אם יש עשרות מיליוני יהודים בחוץ לארץ, אבל אין יהודי אחד בארץ ישראל, אין עם ישראל כי הוא זה. זה דבר שלא נותנים על התודעה. רמב״ם ברור. והוא קורא לזה את האומה, אלא למחוק אותות האומה מכל וכל. לא יישאר זכר לאומה. עם ישראל נמצא עכשיו לא בארץ ישראל. כל עם ישראל לחיות לא בארץ ישראל, והוא חי מכוחם, כמו שאומרת הגמרא בסדר. הרמב״ם להלכה בכל מקום, אני הבאתי בעמוד הבא, נראה מקור אחד נוסף, הרמב״ם במקור מספר 5, מקור מספר 4 הוא בעריכות דברים שמביא להם הבנים שמחה, והוא מביא את הדברים מיונדו בלומברג בספריו, שכך הוא גם כן הרגיש את זה ברמב״ם. את הדברים שאמרנו עכשיו, אבל נראה את מקור מספר 5 ו-6, משנה מפורסמת במסכת הוריות, מסכת הוריות עוסקת ב... בית דין ששגג, ועל פי שגיגתו של בית הדין, נהג הציבור. מה צריך הציבור עכשיו לעשות? עכשיו אנחנו עוד עוסקים בקורבנות הציבור, ואז כתוב, הורו בית דין שוגגים, ועשו כל הקהל שוגגים. אם בית הדין הורו בשוגג, וכל הקהל עשה בשוגג, ואם פעם, מזידים ועשו שוגגים, כלומר בית דין הורו מזיד. והגדרות בגמרא יסבירו מה זה בית דין שעושה מזיד, לא ניכנס לזה, לא חשוב. והעם עשה שוגג, אז מביאים כסבה או שעירה, לא חשוב למה. אבל איך מתחילה המשנה, הורו בית דין שוגגים, ועשו כל הקהל שוגגים. אומר הרמב״ם בפירוש המשנה, אמרו כל הקהל, ועשו כל הקהל שוגגים, וכן רובו, אז זה נקרא הקהל, אז זה נקרא עם ישראל, נאמר רוב יושבי ארץ ישראל, לפי שהם הנקראים קהל כמו שבים. בהכתבה למסכת הוריות הוא אומר באריכות, ואין ישראל שבחוץ על הארץ נקראים קהל כלל, אלא יחידים. הדבר מופיע להלכה בתשובה ארוכה, מעניינת מאוד של הראש, באשכנז, קצת מאוחר מהרמב״ם. ערך מקביל. פעם לא במצרים, באשכנז. והראש מסופר תיאור ארוך מאוד על ידי בנו הטור, שהם ישבו בפתח הבית והייתה בצורת מאוד קשה באשכנז, ורוב ישראל היו שם ולא בארץ ישראל כשהראש מדבר. שואלים את הראש מה לעשות, האם לבקש גשם בתפילה. נמצאים לפני שבועות. נמצאים אליו בליל חג השבועות, והבצורת נוראית, שואלים אם לבקש גשם. הראש אומר, בטח שנבקש גשם. אומרים לראש, אבל זה 18 וב-18 תקנו שעד פסח. אומר הראש, מה פירוש תקנו על פסח? תקנו לעם ישראל בארץ ישראל עד פסח, אנחנו סתם יחידים. יש לנו בקשה של יחידים, אנחנו צריכים גשם. לכן אנחנו נבקש גשם, כך אומר הראש בכלל ד' בסימן. אנחנו יחידים, אז אנחנו מבקשים גשם בשבוע. מה שנאמר שמפסח עד עצרת לא מבקשים, ומבקשים ביום זה עד פסח, זה נאמר לארץ ישראל, זה נאמר לכלל, זה נאמר לציבור. אבל זה לא נאמר מעולם ליחידים. היחידים הם כל המיליונים שלא נמצאים בארץ. המטרה היא חזית, יחידית, שצריך לה לעמוד על טבעה. אולי טיפ-טיפה נעבור מעבר להגדרה ההלכתית הזאת, הזוהר הקדוש, מקור מספר 7, פרשת אמור, אומרת אותם דברים ברמה הפנימית שלהם. אולי נקרא רק את סעיף צדיחי, סעיף צדיבה עוסק בדבר לפני כן, נראה גם אותו, תח אבי בעצם, מי סעיף צדיבה? תח אבי בואו ראה, בגין בכנסת ישראל אשתה בגלותה. כיוון שכנסת ישראל עכשיו בגלות, כביכול לא יקרה אחד, כאילו הוא, הקדוש ברוך הוא, לא נקרא אחד. הקדוש ברוך הוא לא נקרא אחד. ומתי יקרה אחד, מתי הוא יקרה סוף סוף אחד? בשעת הזה יפגון ישראל מגלות, שיצאו ישראל מן הגלות. וכנסת ישראל האדרת להתראה, כנסת ישראל תחזור להתרה, במקומה, להזדווקה בעיני קודש הבריאות. חזור ולהיות הרעיה של הדוד, להתדבגה בעיבקות שבריחו. הדר תכתיב, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד. אחד, ודה ולא דה לא יקרה אחד. הקדוש ברוך הוא בלי ישראל בארצם לא נקרא אחד. זה רק ההתחלה. ואז מגיעים יש עוד משהו שלא נקרא אחד. אלא בירושלם דילטטה יקראו מישראל אחד. קלוטים הקדוש ברוך הוא, קלוטים בישראל. כשהזוהר אומר בירושלם דילטטה הוא בא להזהיר אותנו, שלא נחשוב שהוא מדבר על ספירות עליונות. בירושלים של מטה, במציאות, בירושלם דילטטה יקראו מישראל אחד. מתי הם יקראו אחד? שהם יגיעו חזרה לירושלים של מטה. מנהלן, נכתיב, גוי אחד בארץ. מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אומר הזוהר, ודאי, בארץ הם גוי אחד, אמה תיקון אחד, ולא אינון בלכותיים. שם הם עם, וממילא הם נקראים אחד, ולא, וכאן אינון בלכותיים. כאן הם לחוד אחד אחד, בודדים, פרטים. זה יהיה נפקא מינה לדבר נוסף, מאוד מהותי, שנשאלתי עליו אחרי השיעור הקודם. אנחנו מכירים את הפסוק המפורסם, הנסתרות להשם אלוקינו, הנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. הפסוק הוא מנוקד כידוע, מנוקד מעל המילים, ונגלים לנו ולבנינו עד. חז"ל בגמרא בסנהדרין דנים למה הוא מנוקד. לא נראה את הגמרא כולה מבפנים, אפשר לראות אותה אחר כך. אבל הם דנים בזה, אגב שהם דנים בחטאו של אחן. אחן שמעל בחרב בימי יהושע בכיבוש יריחו. ואז הגמרא מוכיחה שאותו אחן היה מועל ותיק בחלמים. הוא גם מעל עוד לפני אצל משה רבינו. ואלת הגמרא אם כן, מדוע לפני כן הוא לא נענש? והגמרא, לפי רבי יהודה, לא נענש מפני שהוא עוד לא עברו את הירדן. אז זה חטא פרטי, אז למה שהעם יסבול? זה רק הוא עשה, אז למה שיסבלו כולם? שואלת הגמרא, אבל הרי זה לא חטא בנגלה וחטא בנסתר. ורבי יהודה, אחרי שעוברים את הירדן, הרי שלפי דעתי רבי יהודה, הציבור ערב לי גם על חטאים ונסתר. הציבור משלם על החטאים ונסתר שלי. ורבי נחמיה, זה לא. בנגלה אתה צודק. בין לפי רבי נחמיה ובין לפי רבי יהודה אין בכלל עריבות של ישראל מבחינה הלכתית לפני שעוברים את הירדן. הגמרא מסיימת שם בכל הנושא של עריבים ישראל זה לזה. כל הדין של כל ישראל עריבים זה לזה מוצא לחלוטין מהקשרו. הוא נראה כאילו איזה מין מושג כזה שישראל דואגים אחד לשני, זה לא יכול וטוב. אבל המושג כל ישראל הרעיבים פירושו דין הרעיבות כמו הרעיבות בנקאית. אני אשלם לך. אני אשלם על החטא שלך. זה המושג של הרעיבות. זה לא קיים מהעבר ההוא של הדבר. זה לא קיים מפני שנכנסו ישראל. זה מתקיים רק כשנכנסו ישראל. תהיה מחלוקת. האם זה מתקיים אחרי שנכנסו לארץ אפילו על הנסתרות? שזה מתקיים רק על הנגלות. אבל שזה לא מתקיים לפני כן, על זה אין שום מחלוקת. כל הדברים הללו יחד מולידים נדמה לי דבר אחד. חטא מי מריבה. תמיד שואלים מדוע לכן לא להיכנס לארץ. אם החטא היה הכעס, מה הקשר בין זה לבין כניסה לארץ? הרמב"ם הרי אומר שכשכועסים צריך לעשות תשובת המשכן. כועסים יותר מדי, אז לנהוג בצורה הפוכה. מה פתאום הכניסה לארץ? אז דיברו אל הסלע, במקום, עיקו את הסלע במקום לדבר לפי רשימה. אבל אם הבנו נכון את החטא, ואם החטא, היא עתם של ישראל כקהל ולא כעידה. זאת אומרת, אני לא רואה את כוחו הכללי של ישראל כאחד. אלא אני נשאר. זה העונש הכי רלוונטי שיכול להיות לחטא מיני. חטא מריבה הוא החטא האומלל ביותר, למרות שהוא כל כך פשוט לכאורה. מה קרה? אמרו לו מקום זרע וטעינה וגפן ורימון ומים עין לשתו. זו הגדרה כמעט מילונאית למדבר. לא עשו שום דבר. אבל הראייה של משה ואהרון את העידה כקהל הופכת בעצם את ישראל לעוד לא שייכים למדרגה של ארץ ישראל. העונש הכבד ביותר שיכול להיות, שהקדוש ברוך הוא קובע אחרי החטא, אתה חושב שהשקית את הקהל, אבל המספר המקראי בקודש קובע בתשת העידה. אתה גם כן לא יכול להפוך את העידה לכך. זאת עידה. זה לא יבוא לידי ביטוי קודם שיעבור. ולי, שהדברים האלה יש להם ממשות. פשוטה מאוד. כל מושג העריבות ההלכתי אינה מושג העריבות המהותי יותר, אחר לחלוטין. כאשר עוסקים באומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. וההסבר הוא מאוד פשוט. ישראל, כאשר הם אינם נמצאים בארץ ישראל, הרי שהם נמצאים באותו מצב אקדמאי שתיארנו מקודם. זהו המצב הכי אגוצנטרי שיכול להיות. זה המצב שבו כל אחד נמצא בארבע אמות של ההלכה שלו. כל אחד נמצא בקהילתו. כל אחד נמצא בעניינו, במוסחו, במנהגו, במבטאו, בשפתו. טכני, אין כאן מציאות של אחד. המציאות של אחד הופכת להיות שונה לחלוטין במהות כאשר ישראל מגיעים לארצם. אז אין פרטים שמצטרפים להיות אחד, אלא אז ישנה אחריות הלכתית גם למסתרות של ליבו של אותו יהודי שאינני יודע. זהו הצד השני ששייך למהותה של ארץ ישראל. ראינו בפעם הקודמת שארץ ישראל ומצוות, דווקא אלו שאינן שייכות לעם, המצוות שהן מצוות כמו חובות הגוף וכדומה, לא יכולים ללכת בנפרד. מפני שמצוות אינן אוסף קודקס של כך וכך עניינים טכניים שכך וכך פרטים צריכים למלא אותם, אלא הם ביטוי של דבר השם בעולם שאותו צריך לגלות ציבור איקס, והציבור הזה יכול לגלות את זה רק בתנאים אלו ואלו. והחסד שעושה הקדוש ברוך הוא עם הציבור הזה שהוא מאפשר לו לגלות את זה בצורות זמניות פרוביזוריות מחוץ לחיים האידיאליים, כלומר מחוץ לארץ ישראל, לא הופך חלילה את המצב הפרוביזורי הזה למצב שאפשר להתקיים בו הלאה. עכשיו אנחנו רואים נקודה נוספת, שלא רק מצוות מתחברות מהארץ, אלא בעצם עמה נראה בעזרת השם פעם הבאה איך בלעם בצורה סמויה לחלוטין הצליח לעלות בברכותיו על הקשר המיוחד הזה בין ארץ ישראל לבין עם ישראל ואולי לראות דווקא בו אותה הסיבה שבגינה הוא לא יכול לקלל את זה אז נבין גם את מה שניסינו לפתוח פה בפעם הקודמת נגיע אליו רק בפעם הבאה